הפטירה כדי לעסוק בדמויות יותר מרכזיות שאנחנו ככה נפגשים איתן ביום יום. אז יכולנו לגוע כבר בריף, ראינו ברמב״ם, בריאל, שזה דמויות מאוד מוכרות, והיום נעסוק ברשב"א, רבי שלמה בן אדרת. מוכר לנו כרשב"א, אבל לא מכירים מה הוא היה, מה פעולו בחיים. אז ככה, אז הוא נולד באזור 1235. עכשיו, התאריך הזה זה תאריך משוער, כי בדרך כלל כשנולד תלמיד חכם בתקופה כזאת, לא בהכרח שציינו את לידתו, אבל בדרך כלל ציינו את פטירתו. כי אנחנו אומרים, זה מה שאומרים, טוב שם משמנתו, ביום המוות מיום היוולדו. ועל תלמידי חכמים, יום המוות הוא הרבה יותר טוב, הוא הרבה יותר שלם ומשובח, ויותר זוכרים אותו בגלל החיסרון שהוא יוצר בעצם לאומה, לקהילה כולה. אז מתי הוא נפטר? אנחנו יודעים ב-1310, אבל גם יום הפטירה שלו לא בדיוק ידוע, אבל השנה פחות או יותר כן ידוע. הוא בעצם נמצא בספרד. ספרד באותה תקופה מחולקת לארבע ארצות, שלוש נוצריות ואחת מוסלמית. הוא נמצא דווקא בנוצרית. נגיד מאוד צעיר, הוא כבר מתחיל איך אומרים, הוא ידוע כבר כחריף, מתחיל לחבר את חידושי הרשב"א, כאשר הוא בעצם מקים ישיבה. אחרי שהוא לומד אצל רבי בעל השערי תשובה, רבי יונה מגירונדי, הוא לומד אצל הרמב"ן, בבית מדרשו של הרמב"ן, ואצל רבי יצחק בר אברהם, שהוא דמות פחות מוכרת. היה לו השפעה מאוד מאוד חזקה, הוא צובר את נקרא לזה עוצמה מאוד תקיפה של הנהגה. כמו שהזכרתי, הוא הופך להיות ראש ישיבה עם אלפי תלמידים שאפילו מגיעים אליו מארצות אשכנז. אותה תקופה נמצא גם הראש עובר מארצות אשכנז לאיטליה, לספרד, לטולדו. שם הרשב"א גם עוזר לו להתמנות בתור רב. ויש שאלה, יש סיפור על איך הוא הגיע על הראש. מסופר ככה, שכאשר הראש הגיע לספרד, הוא עבר בהתחלה בברצלונה, איפה שהיה הרשב"א. אבל אולי המוכר ישב בשורה האחרונה בישיבה של הרשב"א, והרשב"א מקשה קושייה מאוד חזקה, אף אחד לא יודע איך לתרץ אותה, והוא מבטיח שמי שיתרץ אותה יקבל תרנגולת מפותמת. ואז הראש עומד על רגליו, נותן את התשובה, והרשב"א ככה מאוד מתפעל מהתשובה. ואז הוא שואל אותו, מי אתה? אני לא מכיר אותך. אז הוא עונה לו על פי הפסוק, אומר לו, לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה. מה זה לגר? אני גר, לא מקומי מפה. אשר בשעריך, זאת אומרת, אני כבר נמצא כאן, תתננה, אז תתן לי את התרנגולת המפותמת. אשר זה גם השם שלו, נכון? השם של הראש, ככה ענה לו על דרך החילוד, ואז הראש בעצם הופך להיות דמות מאוד מוכרת, שגם מתמנה שם לרב. באותה תקופה, כשדיברנו על... בעצם עדיין לא דיברנו על הרמב"ן, נכון? לא דיברנו על הרמב"ן, זכרו לו? באותה תקופה של הרמב"ן היה לו ויכוחים מאוד מאוד גדולים עם כל מיני כמרים נוצריים, והדבר הזה השפיע וחלחל. זה היה ויכוחים מאוד מוכרים באותה תקופה, וגם הרשב"א נאלץ להתמודד עם אותם ויכוחים מול אותם מוסלמים, מול נוצרים, ויכוחים מאוד מאוד גדולים. לעומת הרמב"ן בעקבות אמנם ניצחונו על אותו כומר נאלץ לעזוב את אותו מקום. בגלל כל מיני רדיפות. הרשב"א תפס עוצמה אפילו מול הגויים, עד כדי כך הוא היה גם עשיר, עסק הרבה במסחר, בנדל"ן, בקרקעות, בכסף, כדי כך שאפילו המלך ספרד היה חייב לו כסף, היה לוקח ממנו כסף, ואנשי הממשל היו באים להתייעץ איתו בכל מיני ענייני משפט מקומיים שלא ידעו איך לפסוק בהם, היו מגיעים לרשב"א כדי לשאול. בנוסף יצא לו שם גם ברמה הנרחבת יותר, גם מקהילות אחרות היו שואלים אותו שאלות, אפילו מארצות אשכנז היו שולחים אליו שאלות, ובעצם הוא, אני לא אגיד הכי מרכזי, אבל בין המרכזים ביותר בענייני השו"ת. הערכה היא שיש לו 10,000 תשובות, שזה כמות עצומה. כיום ידוע לנו על 3,000 תשובות, שזה, כן, ביחס לחכמי צרפת, בעלי התוספות, יש בערך איזה 2,500 תשובות סך הכל מכל חכמי צרפת, ומהרשב"א יש 3,000 תשובות. זה היה כבר ידוע שהיו שואלים אותו מכל מיני קהילות, והיו אנשים מעתיקים את התשובות. רוחמה, אנחנו עוסקים ברשב"א, רבי שלמה בן אדרת. אז היו באמת מעתיקים את התשובות שלו, וככה בעצם הם התגלגלו כבר כפסקים. אמנם הם הודפסו רק בתקופה מאוחרת יותר, לקח כמה מאות שנים, וגם אז לקח הרבה זמן כדי לקבץ אותם באמת למאגר. היום ברוך השם בהוצאות החדשות הם יצאו בצורה יותר רחבה. עוד כדי לראות ככה את תוקפו, מסופר פעם אחת באחת מהתשובות הוא כותב: ראובן שחרף וגידף הממונים הממשכנים אותו והרים קול ברחובות לפני גויים כי יהודים עוברים מאמר המלך ומלווין אותו יותר ממצוותו, פסק שמותר להרוג אותו. אבל הוא אומר, אם הייתה ידנו תקיפה כמו בקרסטיליה, כן? שבעצם אם היה לנו יד תקיפה כמו בקרסטיליה, היינו עכשיו מוציאים אותו להורג. קרסטיליה, מסופר שהראש פעם הוציא את אחד המוסרים להורג. אבל זה, איך אומרים, העוצמה הזאת של בכלל לדבר בשפה הזאת, זה היה דבר מאוד מיוחד לרשב"א. עכשיו, מעבר לזה, הוא היה לו ויכוח ופולמוס מאוד גדול עם המאירי. כן, המאירי המוכר, גם אחד מנושאי הכלים של התלמוד, בעניין לימודי פילוסופיה ומדע. המאירי סבר שצריך ללמוד את ספרי הפילוסופיה, הגישה האריסטוטלית, הוא מאוד היה דבק בשיטת הרמב״ם בלימוד המורה נבוכים, ולעומת זאת הרשב"א, שהיה, נקרא לזה איזה דמות ככה משלבת יותר, הוא סבר שבאמת יש מקום לפילוסופיה, אבל רק בגיל מסוים. היו כל מיני לחצים, זה פולמוסים שנקרא לזה הנידו את כל הקהילה היהודית בכל ארצות ספרד, שהיו כאלה שרצו שבגיל 30 יתחילו ללמוד, רק שהאדם מתיישב את דעתו, והיו כאלה שרצו בגיל מוקדם יותר וכו'. והרשב"א עשה איזה מיצוע שבגיל 25 אפשר להתחיל ללמוד פילוסופיה, אבל מדע ורפואה כבר אפשר קודם, כי יש פה עניין של רפואה והצלת נפשות, אז אפשר גם קודם. אבל זה מעניין לראות בכלל את הנושא של תקנות. רשב"א החליט שהתקנה היא כזאת ללימודי פילוסופיה, וזהו, זה מה שעבר. אנחנו יכולים גם לראות את ההשלכה של זה לימינו, האם מותר ללמוד בכל מיני מוסדות אקדמיים.
זה לא פילוסופיה.
זה גם פילוסופיה.
כן, לא בהכרח.
לימודי חול, חוכמות חיצוניות שיכולות להשפיע על דעתו של האדם. כן, זה מזכיר את השיחה של הרב פישר מהליטאים, שאמרו, אנחנו לא נוגעים בדעות אחרות, למה? בשביל לא לשבש את הדעת. אבל שהראשונים בעצמם התירו את העיסוק בחוכמות האלה. אז הוא נתן לזה גדר מסוים של גיל, אז הוא לוואי שעמדו בגיל הזה של לימוד חוכמות חיצוניות. עוד נקודה מאוד חשובה שהייתה לרשב"א, שהיא גם חידוש עצום, שעליה סמך השופט מנחם אלון, אבא של משפחת אלון, השופט מאוד מוכר, בנושא של פסיקה על פי הערכאות של גויים. הוא יצא, הרשב"א יצא נגד פסיקה של, על פי הערכאות של גויים, אבל הוא התיר פסיקה בערכאות של גויים במקרים מיוחדים, כל מיני עניינים כספיים מאוד גדולים, או כל מיני דברים ככה שהיה צריך הכרעה יותר כוללת, והוא לקח את זה כאיזה בית דין. שבעצם, אם לדוגמה, אני וידידיה יש לנו דין, אנחנו יכולים לבקש מאביעד שידון, אנחנו מקבלים עליו את הדין שלנו. יש דבר כזה, יש מושג כזה גם בהלכה. והוא הסכים אפילו לקבל את זה במקרים מסוימים גם בערכאות של גויים, ועל זה סמך בעצם גם השופט אלון בכל ענייני המשפט שלו. בין תלמידיו נמנע ריטווה, כן? רבי יום טוב על שבילי והמגדלוז, מגדלוז הוא אחד מהנושא כלים של הרמב״ם, כן? יש לנו גם אחד מתלמידיו זה רבנו בחיה. איזה רבנו בחיה? יש לנו שניים.
אבן פקודה.
אבן פקודה הוא מבוגר.
של הפילוסופיה.
הוא מבוגר יותר. הוא יותר מבוגר מהרשב"א. והוא מחבר ספר חובת הלבבות. אבל יש לנו את רבנו בחיה על התורה. שהוא בתקופה יותר מאוחרת, והוא תלמידו של הרשב"א. בסדר? צריך לדעת, חשוב מאוד לדעת שהם לא אותו רבנו בחיה. באותו בית מדרש יש כתבי יד מאוד חשובים מבית מדרשו של רבנו חננאל, ככה שזה היה בית מדרש שגם ינקז לתוכו הרבה תורה, לא רק גדולה של הרשב"א ברמה האישית, אלא גם יחסית הרבה הרבה ספרים. ובעצם כנראה שהחיבור שלו, שמה שאנחנו היום מכירים ומשתמשים, חידושי הרשב"א לש"ס, נעשה מתוך זה שהוא הורה שיעורים בישיבה. שצריך לדעת, בהתחלה הקורץ הזה לא יצא כספר, הוא יצא סך הכל על 15 מסכתות, נקרא 15 לרשב"א. היום אין לרשב"א על כל המסכתות, אבל יש היום יותר מ-15. רק מצאו באזור ה-20 ומשהו מסכתות שהרשב"א כתב עליהם חידושים, ונפלה מבוכה בחידושי הרשב"א. מה זה אומר? אני זוכר בתור תלמיד שהיית הולך לספרייה לקחת חידושי הרשב"א, היה שתי הוצאות. הוצאה אחת זאת והוצאה אחת אחרת, והיית פותח את הספר במקום כזה ואת הספר במקום כזה, והיה כתוב דברים שונים. הכיצד? אלא שכבר הבית יוסף מעיר על זה שהמיוחסות לרמב"ן. יש תשובות, יש חידושים של המיוחסות לרמב"ן, שוט של המיוחסות לרמב"ן, שבעצם היה רבו של הרשב"א, והתשובות באמת שייכות לרשב"א. כנ"ל גם בחידושים על כמה מסכתות, יש כאילו ספרים שלקחו של חכם אחר, ובעצם המדפיסים שינו. לא ידעו מי בדיוק בעל החיבור. אז אני, כמו שאמרתי, הבית יוסף כבר הזכיר את הנושא הזה בתשובות, שהיום מסתבר שזה שייך בעצם לרשב"א. למה היום מסתבר? כי היום עושים בעצם כתבי יד. היום ברוך השם, גם בעקבות הגניזה הקהירית, גם בעזרת קיבוץ גלויות, שגם בעקבות רמת המחקר ורמת האינטרנט וכל התקשורת הגלובלית, קל להגיע בעצם לדיוקים ולסיכרון מאוד טוב בדיוק במסורת, בדיוק בחיבורים. אז זה ממש כאילו, זה דברים שמתקדמים עם הזמן. כן, יש לי דוגמה שהיא אמנם לא קשורה, אבל לפני יום יומיים בא אליי נדב אוחיון לשאול על איזה משהו שלא מסתדר בשולחן ערוך. בבית יוסף הוא כותב משהו אחר, בשולחן ערוך כתוב משהו אחר.
בית יוסף בשולחן ערוך?
כן.
זה לא אותו חיבור, מה?
זה לא אותו חיבור, אבל זה אותו מחבר. זה אותו מחבר. אז איך פה הוא אומר ככה ופה הוא אומר אחרת? אז אני מסתכל ככה בנושא כלים, מנסה להבין, מנסה לדייק בבית יוסף. לא מוצא שום קצה חוץ. אמרתי לו, תביא בבקשה את מהדורת פרידמן, שהשולחן ערוך. שמה הורידו סך הכל אות אחת. הורידו אות אחת, ויש שם באוצר המפרשים איזה הגעה של הבית מאיר, כדי להעמיד את הגרסה. וכשאתה מוריד אות אחת, היה כתוב, ואם. אם אתה מוריד את זה לאם, אז זה נשמע אחרת, והמשמעות כמו שהוא כתב בבית יוסף. אבל אני אומר, זה אפשר להעמיד רק שיש לנו באמת כתבי יד מאוד מקוריים, כתבי יד שאפשר לסמוך עליהם, שצריך לדעת שזה לא היה מצוי. זה היה מצוי, כמו שהזכרנו שבוע שעבר אצל התז, שהוא כותב שלא נמצא לפניי כי עם טור ותלמוד. זה מה שהיה לפניו, זה כל הספרים. ועל פי זה בעצם הוא היה צריך לפסוק באותה תקופה, בגלל כל מיני גזרות שהיו. אז ברוך השם שאנחנו היום נמצאים בבית המדרש, ויותר מזה הכל, גם בבית המדרש בלחיצת כפתור, מגיע למקורות. אז באמת, לא סתם התבלבלו דווקא עם הרמב"ן, שזה נקרא מיוחסות לרמב"ן, בגלל שהרמב"ן היה תלמידו והוא הושפע משיטתו, משיטת כתיבתו, ומצד שני הושפע גם מחכמי הצרפתים. ומעניין לראות בחיבור שלו שהוא מצד אחד מבאר את הסוגיה בצורה העניינית הלמדנית, ומצד שני הוא גם הרבה פעמים מכוון להלכה למה צריך לעשות למעשה, שזה דבר שמאוד ייחודי לרשב"א, שלא כמו שאר נושא הכלים של התלמוד, מפרשי התלמוד. מעבר לחידושים ולשוט שהזכרנו, יש לו גם חיבור תורת הבית. חיבור תורת הבית זה חיבור מאוד ארוך. היום משה בר קוק הוציא אותו בשלושה כרכים, שהוא עוסק ביורה דעה, בהלכות איסור ויתר בצורה נרחבת ובהלכות נידה.
איך קוראים לזה?
תורת הבית. תורת הבית מחולק לשניים, יש תורת הבית הארוך ויש את הבית הקצר. את שניהם חיבר הרשב"א, אלא שבארוך הוא מרחיב ומפלפל, מביא את הסוגיות, מביא את השיטות בראשונים. אנחנו אומרים, ממש, חיבור ככה מאוד 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 יסודי. ובתורת הבית הקצר, זה בעצם יותר איזה סיכום הלכתי של הדינים שעולים מתוך הסוגיה. הוא בנה את זה לפי שבעה חלקים, כמו מנורה, וחברו מנעורים, נקרא הרעה. רבי אהרון הלוי, בן תקופתו, מוציא חיבור כנגד ספר תורת הבית, שהוא נקרא בדק הבית. הוא כמובן כותב שהוא מתנצל והוא לא בא לפגוע וכו', אבל הרשב"א, יכול להיות שהוא קצת נפגע מזה, והרשב"א מחליט להוציא חיבור בעילום שם, שנקרא משמרת הבית. התשובות כלפי הרעה. ויש ביניהם קצת פלפולים חריפים, כן, חריפות לשון, כמו איזה בין הרעבד על הרמב״ם. ובאמת אנחנו יודעים שמשמרת הבית כתב אותו הרשב"א רק מתוך איזה הזכרה ככה, דרך אגב, בתשובה. הבאתי לפניכם ככה מענייני דיומה, אחת מהשאלות שנשאל הרשב"א. מענייני דיומה, ככה, שאלת במה שכתבתי אני בשלהי בכל מערבין, כן, חידושים לתלמוד, ולכך נהגו העם בתענית אסתר, כשהוא בא בערב שבת שאוכלים מיד. אוכלים מיד. זאת אומרת, אפילו נניח לא הייתה שקיעה או עדיין לא היה צאת הכוכבים, צריך לזכור שבזמנם הקפידו להתפלל ערבית של ערב שבת לפני כניסת שבת. מה הסיבה? אין תאורה ברחוב, צריך להגיע הביתה, אז היום מכניסים שבת מוקדם. עכשיו הכנסתי שבת, האם אני יכול לאכול כבר סעודת פורים או סעודת שבת? כאשר הצום חל בעצם ביום שישי, למרות שעדיין לא הייתה שקיעה או לצאת הכוכבים, ואמרת שלא הבנת איך אפשר לבוא, אתה תענית אסתר בערב שבת, שאם כן יהיה פורים בשבת, ועכשיו אינו חל לעולם בשבת, וכסימן המסור לא זבד פורים. מי יודע מה זה זבד?
שבת שני
ורביעי. כן, שבת שני ורביעי. ואז בעצם לא יכול להיות שפורים הוא בזין. עונה לו הרשב"א, לא, זאת לא צדקת, שהרי אדר בא זבדו. זאת אומרת, יכול להיות שהוא יוצא גם בזין. וכשחל בשני, אתה פורים בראשון. ולהתענות בשבת אי אפשר. אז מה עושים? יכול להיות בעצם שפורים יכול להיות יום ראשון, ואז התענית היא ביום שבת, ואז מקדימים את התענית שאי אפשר ביוד ג' ואין מבטלין אותו לגמרי. ויש מקדימים לעשותו ביום ה', אף על פי שהוא רחוק הרבה מיום פורים, ויש מקדימים ליום הקרוב לא יותר, דהיינו יום ערב שבת. וכמה מקומות עושים כן, ועל כן כתבתי מה שכתבתי. זאת אומרת, היום מה אנחנו נוהגים? נכון, יום חמישי זה היום פשט בכל ישראל, ככה נהגנו שנה שעברה. אנחנו צריכים לראות שיש מנהג, זה אומר שעושים גם ביום שישי. שדרך אגב, מי שיצא לו כבר לעבור על הלכות פורים,
אז הוא...
כן, וגם במקרה שיש ברית מילה ביום חמישי, אז הרמ"א מביא שאפשר בעלי הסעודה לעשות, יכולים לאכול באותו יום ולצון ביום שישי, כאילו לדחות את הצום.
אפילו במקום שנוהגים פורים בשישי?
לא, לא, זה לא קורה.
נכון שהמוקדם
תענית אסתר הוקדמה.
מתי הייתה אמורה להיות?
הייתה אמורה להיות בשבת, הקדימו אותה לחמישי. אבל לא יכול להיות שנגיד להם, טוב, תצומו בפורים. אז אני אומר, יש לזה מקום? למרות שאנחנו רואים שהדברים באמת התפתחו, והיום כל עם ישראל נוהג בשיטה אחידה שפורים חל דווקא ביום חמישי. טוב, נעצור פה.
מתי הוא נולד? נפטר?
הזכרנו שהוא...